שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום סוף סוף אנחנו מסיימים את סדרת הפרקים על אסטרטגיה.
סוף סוף, מה סוף סוף?
אנחנו הרבה זמן על הסדרה הזאת, אנחנו כבר יותר מחצי שנה מדברים אך ורק על נושא אחד, ויש עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, עוד הרבה נושאים מעניינים. לחלוטין אנחנו יודעים, מאמינים, בטוחים שאסטרטגיה זה משהו שהוא יכול להיות דרמטי ולשנות לחלוטין את התוצאות ארוכות הטווח של המשקיע שרוצה להגיע לחופש כלכלי. ובפרק הזה חשבנו לסיים את הנושא של אסטרטגיה בסיפור אישי, בלספר גם על מהי האסטרטגיה שאנחנו משתמשים בה כיום, אחרי שדיברנו על הטרמינולוגיה של עולם האסטרטגיה, ובנוסף לשתף גם בסיפור האישי שלנו מהעבר. אלו אסטרטגיות לא הכרנו בעבר, שאם היינו מכירים אותם היינו יכולים להרוויח הרבה יותר. יש איזושהי טרגדיה קטנה שאני מזהה, אולי מילה טרגדיה היא לא המילה הכי מדויקת כאן, אבל הרבה מאוד משקיעים, כשהם מסתכלים על ההשקעות שלהם, הם רק מסתכלים על שורת הרווח או ההפסד. הרווחתי 100,000 על ההשקעה הזאת, הפסדתי 100,000 על השקעה אחרת, והם לא מסתכלים על התשואה האלטרנטיבית. יכול להיות מצב שאדם הרוויח על עסקה מסוימת, אבל אם הוא היה עושה סט של פעולות אחרות, הוא היה מרוויח הרבה יותר, ואנשים לא כל כך חווים את אותו כבב על רווחים שהם לא הגיעו אליהם, כי הם קצת מרגישים שזה היה בלתי אפשרי להגיע לאותם רווחים. ואני חושב שעבורנו, גיא, אנחנו מסתכלים על דברים מאוד אחרת, וכשאנחנו מזהים שהיו פעולות שיכולנו לעשות, ולא ידענו לעשות אותם, מבחינתנו אנחנו מבינים שמדובר בהפסד ממשי, שאנחנו רוצים בטח למנוע אותו לעתיד, ובטח למנוע אותו מאנשים אחרים.
אני אפילו ארחיב את האמירה שלך מעבר לעולם ההשקעות. אני חושב שבאופן כללי בהתנהלות, ומי שנמצא בעולם העסקי, הרבה פעמים אנשים מפחדים לעשות טעויות. ואני חושב שצ'רלי מנגר אמר את זה פעם, אני לא בטוח שזה היה הוא, אבל נראה לי שהוא אמר שאנשים מפסידים הרבה יותר כסף על הדברים שהם לא עושים, מאשר על הדברים שהם עושים. אז זה גם ככה משהו לזכור. ולמרות שאנחנו מסיימים את הסדרה על אסטרטגיה, אני חושב שהעולם הזה של אסטרטגיה ילווה אותנו גם בנושאים אחרים שנדבר עליהם, ובאופן כללי בחיים. זה חלק שהוא... זה תפיסת עולם. בסוף אסטרטגיה היא תפיסת עולם, של לשאול את עצמנו את השאלות הנכונות, לעשות את הדברים בסדר הנכון, ואני בטוח שעוד נחזור לנושא הזה בהמשך.
נכון. אז גיא, בוא באמת נתחיל אפילו ממך, ונדבר על כמה טעויות אסטרטגיות שאתה עשית לאורך השנים. חלק, אני מניח, יהיו טעויות אסטרטגיות יותר גדולות, חלק טעויות יותר קטנות. ההשקעה הראשונה המשמעותית שאתה ביצעת הייתה קנייה של דירה בסדרות, אם אני זוכר נכון, באזור ה-530,000 שקל, נכון? זה היה עלות של...
525,000, אחרי נשמע אותנו.
525,000 שקל, וזו הייתה דירת 5 חדרים, דירה אחלה של דירה,
בסך הכל. דירה 4 חדרים בגודל של 5 חדרים.
אוקיי, כן. לא זכרתי את זה ברמה הזאת. ואני אשמח שתשתף, כשאתה מסתכל על ההשקעה הראשונית הזאת, אילו טעויות עשית שבהסתכלות אסטרטגית היום לא היית עושה, בהתחשב באותה השקעה.
כן, אני קודם כל חושב שהעסקה הייתה יחסית נכונה. כלומר, לא ביצעתי איזה שהן טעויות אסטרטגיות משמעותיות גדולות עם הדירה הזו. הייתה עסקה יחסית פשוטה, דירה יחסית סטנדרטית בבניין קומות. מבחינת מימון, לקחתי 60% משכנתה. כשיכולתי לקחת 75%, הריבית הייתה יחסית זולה בזמנו. והסיבה שלקחתי רק 60 וניסיתי ככה להצטמצם לאזור ה-60% בעקבות עצה של היועץ משכנתאות שלי בזמנו, שאם אני אקח רק 60% משכנתה, אז הריביות שאני אוכל לקבל יהיו זולות יותר, ובאמת זה מה שעשיתי, צמצמתי את לקיחת המשכנתה ל-60%, בנוסף השתמשתי בהון עצמי פלוס הלוואה להשלמת הון עצמי בעסקה, וסיימתי את העסקה פחות או יותר על קו האפס מבחינת מזומנים, לא נשאר לי כסף נוסף בצד, היה לי שיפוץ שרציתי לעשות, בזמנו גם עסקתי בתחום הבניין, אז הובלתי את השיפוץ הזה בעצמי, גם עבדתי בעצמי בידיים ביחד עם צוות של עובדים, לקחתי הלוואה נוספת לצורך השיפוץ, ומצאתי את עצמי לקראת סיום השיפוץ, בלי שקל, ממש בלי רזרבות, והגעתי לרמה שאני במשך חודשים, צמצמתי דרסטית את הוצאות המחיה שלי, ברמה שהייתי לארוחת בוקר, קונה כל יום לחמניה ושמנת זולה, תוך כדי שאני עובד, בזמנו עבדתי בתחום הצבע, כדי לבנות מחדש את ההון וכדי לסגור את החודש. אז זו הייתה תקופה שכן, בניתי הון והרווחתי על הדירה, אבל ברמה התזרימית הייתי חנוק לחלוטין, כי לא שמרתי על מרווחי ביטחון, ולקחתי עסקה שהייתה יותר גדולה ממה שיכולתי להתמודד איתו בכספים שלי לבד.
כן, אני זוכר את התקופה הזאת שאמרת, נדיב, אני אוכל לחם ושמנת כל יום, כי אין לי כסף לשום דבר אחר.
האמת שזה טעים.
אני גם אוהב לחם ושמנת, זה אחלה. אני חושב שיש פה שלוש טעויות אסטרטגיות, אם אני מסתכל על זה קצת מלמעלה. יש את הטעות הראשונה, שלא למקסם את המשכנתא, לקחת משכנתא שהיא קטנה יותר ממה שהבנק מוכן לתת לך. אנחנו יודעים שזו פעולה פחות או יותר בלתי הפיכה, וזה כדי לקבל טיפ-טיפה ריבית יותר זולה. בטווח הארוך, התשואה האלטרנטיבית שלנו על הכסף הייתה יותר גבוהה מגובה הריבית. בזמנו הריבית, בוא נגיד, הייתה באזור 4%. הייתה פה תשואה עודפת, בוא נגיד, של כמה עשרות אלפי שקלים שיכולת לעשות.
כן, כלומר, הייתי מרוויח יותר מלקחת יותר משכנתא, נכון?
בנוסף, קנית נכס, שדווקא בגלל שקנית אותו עם הון עצמי, ולא השתמשת באסטרטגיית דירה ללא הון עצמי, שאולי אתה יכול לעשות אותה בעזרת נדוניה כנגד נכס של ההורים, מצאת את עצמך.
לא הכרתי את הדבר.
לא הכרת את
הדבר, שזה אפשרי.
נכון, ומצאת את עצמך, חנוק לחלוטין, מצאת את עצמך 100% מושקע בנכס אחד, שזו גם טעות אסטרטגית, שלא היה לך שום פיזור. הנכס הזה עלה בערכו והדברים הצליחו בהשקעה הזאת, אבל במקרה שזה לא היה מצליח, מכל סיבה שהיא, לא היו לך לא קריות נזילות, לא השקעות אחרות. היית במקום שהוא מאוד מאוד גבולי, לא ברור שזה היה נכון לעשות את זה. ובנוסף, אם באמת היית משתמש בכלים משפחתיים, נקרא לזה ככה, בשביל להעמיד את ההון העצמי, יכול להיות שגם יכולת לקנות נכס שהוא הרבה יותר יקר, בוא נגיד בוודאות נכס בשווי של יותר מ-500,000 שקלים. זה משהו שיכולת לקנות, וראינו כמה נכסים עלו בערכם באותם, בוא נגיד, 7-8 שנים אחרונות.
כן, נכון. עכשיו, אחרי שהצלחתי כן לייצב את התזרים ולהגדיל אותו ולהתחיל לחסוך שוב, את החיסכון שלי התחלתי להשקיע בשוק ההון, ובהתחלה פתחתי חשבון אצל ברוקר ישראלי, ב-IBI, שהם בסדר דווקא, יש להם שירות לקוחות שהוא נוח, סך הכל הייתי מרוצה, אבל זה היה לפני שלמדתי שאני יכול למנף את הכסף בעזרת מרג'ין. והאמת שהבנתי את העניין הזה די מהר, ומחרתי את התיק שלי ב-IBI, בשביל לעבור לאינטראקטיב העולמית, ולהשתמש במרג'ין כדי להגדיל את התשואות.
כן, לא. זאת הייתה הטעות אסטרטגית שלא עלתה לך הרבה, כי הבנת אותה בשלב מוקדם.
היה ברמה של חודשיים שלושה.
נכון, ויכולת למנף, לא היה פה איזשהו נזק ארוך טווח, הייתה פה איזושהי טעות של מתחילים. האם אתה מזהה טעות אסטרטגית נוספת, יותר גדולה, בשוק ההון?
אני יודע לאיזה טעות אתה מתכוון. אתה מתכוון לטעות של עליבאבא, ששמתי כמובן. קצת יותר מדי כסף בהשקעה הזו.
כן, אז בוא תשתף קודם כל כמה כסף שמת בהשקעה הזאת. זה גם אחד מהנושאים שדיברנו עליהם באחד מהפרקים של הפודקאסט, אבל זה איזשהו נושא שאתה ואני טיפה חלוקים עליו, אולי אני אפילו אשתף. אני אשתף בשמחה על העניין הזה. גיא החליט להשקיע 40% מסך התיק שלו בעליבאבא.
כן, מהתיק שהיה בזמנו.
מהתיק שהיה בזמנו, ואתה קנית במחיר ממוצע של אזור $180 למניה.
נכון.
זאת אומרת, התחלת להשקיע ב-230, וככל שהמניה ירדה, המשכת להשקיע. עכשיו, אנחנו מדברים בפרק הזה על אסטרטגיה. אנחנו בכלל לא נכנסים לשאלה, האם עליבאבא היא מניה טובה או לא טובה, האם החברה הזאת הולכת להצליח לאורך זמן? אפשר לדון בזה. אפשר גם לטעון שאולי לא הייתה מניה טובה. זה לא הנושא מבחינתנו. הנושא מבחינתי הוא שאדם שיש לו אסטרטגיה, אף פעם לא מוצא את עצמו עם כל הביצים בסל אחד, בטח לא כשהסל הזה נמצא בסין, תחת השליטה של המשטר הקומוניסטי, ואני חושב שזה נובע מההבנה האסטרטגית, שהיא הבנה אסטרטגית אמיתית בעיניי, שאנחנו לא מכוונים להתעשר על אף השקעה אחת ספציפית, כמה טובה שלא תהיה, אנחנו יודעים שלאורך זמן אנחנו הולכים להתעשר מהרבה השקעות טובות, ויהיו כמה שיהיו יותר טובות, יהיו כמה שיקשלו, וכשאנחנו שמים את כל הביצים בסל אחד, אנחנו פשוט לוקחים הימור שהוא גדול מדי.
כן, זה נכון שכדאי לפזר השקעות, זה נכון שמגיעים לתוצאות הטובות ביותר, כשלא חווים איזשהו אובדן הון שהוא משמעותי. שמתי באמת סדר גודל של 40% מהתיק שלי, שהיה גם ככה תיק שהוא ממונף בפוזיציה אחת, במניה אחת. המניה הזו גם חטפה בראש, ואני חטפתי בראש, לפחות לבינתיים. כן, היה לי פיזור במובן שלא כל הכסף שלי היה בשוק ההון. החזקתי גם בנדלן באותו הזמן. ואני מסכים עם האמירה שאתה אומר שזו טעות אסטרטגית לשים יותר מדי כסף על פוזיציה אחת. בטח גם כשאנחנו רואים במבחן התוצאה, שאני מופסד על הנייר על הפוזיציה הזו ביותר מ-250,000 שקל. אבל כשקניתי את הפוזיציה, אני חושב שהגעתי להשקעה מפרספקטיבה שהיא טיפה שונה. כי לרוב כשאנשים משקיעים, הם קודם כל רוצים לא לאבד כסף, חוששים לאבד כסף, בטח סכומים משמעותיים. ובגלל המסלול שאני מאמין שאני הולך בו, שזה מסלול יזמי משמעותי, שבו אני מאמין שאני כן אבנה הון מאוד גדול. אני מאמין ביכולת שלי, אפשר להתווכח אם אני צודק או לא, אבל אני מאוד מאמין ביכולת שלי בעולם העסקי, ואני מאמין שאני אבנה חברות מאוד גדולות ומאוד מצליחות. אז עבורי, בשלב הזה בחיים, פחות מטריד אותי לאבד סכומים גדולים, כי אני מרגיש שאני אוכל להשלים אותם בהמשך. ולעומת זאת, הזינוק שאני יכול לקבל מלעשות השקעה כן אחת טובה, מבחינת כמה זה יכול לקדם אותי ברמה העסקית, אני חושב ש... אני קורא לזה תוצאות קיצוניות. כלומר, אני נמצא בנקודה בחיים שבניגוד למשקיע שלומדים עליו בחוגי הכלכלה, שהוא משקיע שונא סיכון, אני ברמה האישית דווקא בעולם ההשקעות, במקום שאני אוהב סיכון, במובן שאני מוכן לקחת את הסיכון להפסיד, כי הרווח מאפשר לי לעשות דברים הרבה יותר גדולים. זה לפחות היה נכון לשלב שבו השקעתי במניית אליבאבא. היום כשאנחנו עם העסק רץ ויש לנו צרכים הוניים ותזרימיים, אני דווקא משחק הרבה יותר בטוח בתיק ההשקעות האישי שלי.
יפה, אז אם אני ככה מסתכל סך הכל, באליבאבא אמרת שהפסדת 250,000 שקלים, פחות או יותר. אני חושב ברמה האישית שפוזיציה כמו אליבאבא הייתה אמורה להיות לכל היותר 10% מהתיק. אני אשתף שגם בתיק שלי אליבאבא הייתה, אליבאבא יחד עם עוד כמה חברות סיניות, היו יחד 15% מהתיק. אני זוכר כשהיה לנו את הפרק ודיברנו על ההשקעה שלנו באליבאבא, ותוך כדי אתה אומר לי שאתה מושקע ב-40% במניה אחת. אני קצת הייתי בשוק, אני לא האמנתי למה שאני שומע, שנכנסת כל כך עמוק ועוד ממונף, אצלי זה לא היה ממונף בכלל, אבל אם ההשקעה באמת הייתה יותר קטנה, אם אני מסתכל פה על סך הכל, אם היית, בוא נגיד, במקום 250 אלף שקל של הפסד, היה לך פוזיציה של 10%, היית מפסיד 60-62 אלף שקל על אותה פוזיציה, סך הכל אני מחבר את זה יחד עם ההפסד על הריבית של המשכנתא וכולי, אנחנו מדברים פה על הפסד של אזור ה-280 אלף שקלים.
כן,
באותו פרק זמן.
כן, הפסד של אזור ה-280 אלף שקלים, וזה כשפעלתי בסך הכל, אני חושב, בצורה אסטרטגית יחסית יעילה ויחסית חכמה.
כן, וכשהם מסתכלים על הדברים האלה, אותו הפסד, ואני חושב שלא לא פעלת בצורה שהיא טיפשית, סך הכל פעלת הרבה יותר חכם מרוב הצעירים שמתחילים להשקיע, אבל עדיין אתה מבין שהפסדת גם אובייקטיבית, גם לעומת השקעות אחרות, בקלות 250,000 או 300,000 שקל, אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה לאורך זמן, וזה באמת חלק מהתפיסה האסטרטגית של לראות את הריבית, הריבית לאורך זמן, אז 280 אלף שקל ב-7% תשואה ל-30 שנה, זה יותר מ-2 מיליון שקלים. זה סכום שהוא סכום גדול. אני כן מסכים שלאנשים מסוימים, 2 מיליון שקלים של הפסד לאורך קריירה של 30 שנה, זה לא משהו שהוא דרמטי מדי עבורם, אבל יש הרבה אנשים שזה לחלוטין יכול להיות להם מאוד מאוד משמעותי.
כן, אבל זה החלק הקטן בטעויות האסטרטגיות שלי. יש חלק יותר גדול שהוא לא טעות אסטרטגית, אי אפשר להתייחס אליו כטעות כי לא ידעתי אחרת, לא ידעתי יותר טוב, אבל המהלך הכי משמעותי, שאם הייתי יודע אסטרטגיה, הייתי יכול לעשות, זה להקדים את האסטרטגיה המשפחתית, שסיפרתי עליה בפרק, גיא מקדים את הירושה. בעצם יש מהלך שלם שביצעתי, שבו מכרנו את הדירה של ההורים בתל אביב, וכל אחד מהאחים משתמש בהון כדי לקנות דירה. אם הייתי מכיר שאפשר בכלל לעשות דבר כזה בשלב הרבה יותר מוקדם, והיינו מבצעים את המהלך הזה בשלב מוקדם יותר, אז היינו יכולים ליהנות פה מעוד כמה שנים טובות של עליית ערך מאוד משמעותית בנדלן, על הרבה יותר נכסים פיננסיים, וכולנו, גם אני וגם האחים, היינו היום עשירים יותר בכמה מאות אלפי, אם לא כמה מיליוני שקלים. מעבר לזה, גם הצורה שבה הוצאתי את המהלך לפועל, על ידי מכירת הדירה וחלוקת ההון בין האחים ותשלום הסחירות להורים, כל המהלך הזה הוא היה מהלך אסטרטגי, והוא היה מהלך שאני חושב שהוא היה מעולה, אבל גם אותו היה אפשר לבצע בצורה טובה יותר, אם הייתי יודע בזמנו על האפשרות של ביצוע רכישה מההורים, תוך קבלת מתנה בנכס, ואז היינו רוכשים מההורים את הדירה, ממשיכים להחזיק בה, פועלים באסטרטגיית השלישים, והיינו יכולים להשתמש בהון העצמי שחילצנו על ידי קבלת המשכנתא לנכס של ההורים, לקנות עוד 2 או 3 דירות באסטרטגיית השלישים, כל האחים, והיינו יכולים להרוויח הרבה יותר לאורך הזמן.
כן, מסימולציה שעשינו, שניסינו באמת לראות מה היה קורה אם אז בזמנו, במקום לקנות את הדירה הראשונה שלך בסדרות, הייתם יוצאים למהלך הזה של לקנות מההורים את הנכס שלהם יחד עם מתנה בנכס ומשקיעים בנכסים אחרים, יחד עם מה שאנחנו מכירים שקרה בנדלן הישראלי ובשוק ההון לאורך התקופה הזאת, ראינו שהיה הבדל בהון העצמי שלך היום של בערך 1.2 מיליון שקלים. אנחנו מדברים בתקופה של 7 או 8 שנים. זה הפער שיצא לך מכך שלא הכרת כמה אסטרטגיות שקיימות וכן פעלת בצורה חכמה. ועוד פעם, כל הזמן צריך להסתכל על הדברים האלה בפרספקטיבה ארוכת טווח. 1.2 מיליון שקלים היום בריבית דריבית לאורך 30 שנה. אם אנחנו הולכים על 7% בשנה, זה אזור ה-8 מיליון שקלים. פער עצום. זה פשוט הבדלים עצומים שרוב האנשים בכלל לא שמים לב אליהם. ואם מה נראה לכם שאצל גיא מדובר פה בהפסדים ענקיים, אז אני בוש ונחלם להגיד שההפסדים שלי, האלטרנטיביים הם הרבה הרבה יותר גדולים. אני אשתף בכמה טעויות אסטרטגיות שאני עשיתי. אני התחלתי להשקיע בגיל מאוד מוקדם, בעצם ישר אחרי השחרור מהצבא. התחלתי להשקיע. לא הייתה לי בכלל הבנה שיש כזה דבר אסטרטגיה. חשבתי שנכסים זה פשוט buy and hold, ושזה מה שעושים עם כל סוג של נכס. לא הבנתי שלפעמים זה לא הדבר שהכי כדאי לעשות. ואת הדירה הראשונה שלי אני קניתי בשכונת קרמי גת. קניתי דירה על הנייר. אפשר גם לדבר אם ההשקעה הזאת הייתה השקעה טובה או לא טובה, אם זה היה נכון לקנות דירה ראשונה על הנייר או לא. אבל בכל מקרה, אחת הטעויות המשמעותיות שעשיתי בהשקעה הזאת, זה שאת ההון העצמי כן לקחתי בשונה ממך 75% משכנתה על ההשקעה הזאת, אבל לא ידעתי לגבי משכנתת הנדוניה. לא ידעתי שאני יכול לקבל הון עצמי כנגד הדירה של ההורים שלי, שהיא לא ממונפת, וכך הכנסתי לתוך העסקה הזאת 300,000 שקלים, אז אם אנחנו ככה מחשבים מה הפסד, אז על הסיפור הזה לבד, הפסדתי כבר היום, כעבור פחות מעשור, 70,000 שקל.
כלומר, אם היית לוקח את ההון העצמי לדירה כנגד נכס של ההורים שלך, והיית משתמש בהון העצמי שלך בהשקעה פסיבית בשוק ההון, בלי זה להקות את השוק, אלא במדד, בצורה פסיבית, ומשלם מיסים, אז היית מרוויח כ-70,000 שקל יותר.
נכון, אבל זה רק ההתחלה, כי הסעיף הבא הפסדתי ממנו לא 70,000 שקל, אלא 700,000 שקל. לא הכרתי, וזה ברור לי שרוב האנשים לא מכירים, את אסטרטגיית סיכול התזרימים. לא הבנתי, ברמה העמוקה, לא הבנתי שאם יש לי נכס שההחזר החודשי שלו קצת גדול עליי, אם יש לי מספיק ניירות ערך, אני יכול לשלם את ההחזר החודשי מתיק ניירות ערך. אני יכולתי להרשות לעצמי, אני קניתי באותו התקופה דירה ב1.2 מיליון, מכרתי אותה אחר כך כעבור כמה שנים ב1.7 מיליון. אם אני הייתי יודע שאני יכול לעמוד בסיכול תזרימי מסיבי, ויכולתי לעמוד בסיכול תזרימי מסיבי, לא הייתי קונה דירה ב1.2 מיליון, הייתי קונה דירה ב2 מיליון. ואז היו לי עוד 800,000 שקל של נכסים, של שווי נכסים, שהייתי מחזיק בתקופה הזאת שבדיעבד אנחנו ראינו כמה הנכסים עלו בערכם. אני משער את ההפסד על העניין הזה באזור ה-700,000 שקלים, רק על זה שלא ידעתי שבעזרת סיכול תזרימים אני יכול לקנות נכס שהוא הרבה יותר יקר.
כלומר, לא קיבלת את עליית הערך הגבוהה הזו על יותר שווי נדלן שהיית מחזיק.
עכשיו, מה בעיניי מצחיק? שעל העסקה הזאת, אני הרווחתי 500,000 שקל, הרווחתי יותר, כי היה גם שכירות וכו'. ברור לי שבן אדם אחר שלא מכיר את עולם האסטרטגיה, יסתכל על העסקה הזאת ויגיד, וואו, איזה עסקה מדהימה, עשיתי עסקה מדהימה, קניתי דירה על הנייר, כעבור כמה שנים מכרתי אותה במאות אלפי שקלים של רווח, איזה יופי, איזה מבריק אני, איזה גאון. ואני מסתכל על העסקה הזאת ועדיין לא סיימתי לנתח אותה. אני כבר רואה ש-770,000 שקל של רווח אלטרנטיבי, הפסדתי אותו, ולא יהיה לי אותו לעולם, ואני לא מדבר עוד על הריבית דריבית של של הכסף הזה לאורך עשרות שנים לילדים שלי ולנכדים שלי. ואני חושב שזה נבע מהטעות אסטרטגית הבסיסית, שכשאני באתי לקנות את הנכס הזה, אני הגעתי מתוך אסטרטגיית הצבירה. לא קראתי לאסטרטגיית הצבירה, כי לא היה את הטרמינולוגיה הזאת מבחינתי, אבל חשבתי, כמו שסבא וסבתא שלי עשו בארצות הברית, קונים נכסים, מחזיקים אותם לנצח, הנכסים האלה עולים בערכם, השכירות עולה, המשכנתה נגמרת, וזהו, יוצרים לעצמנו פנסיה, וככה תכננתי שזה נכס שיהיה נכס טוב, קניתי אותו במיקום שהוא מצוין בתוך השכונה, ואמרתי, זה מבחינתי עכשיו, בגיל 24, יצרתי לעצמי פנסיה. הרגשתי גאון על הפעולה הזאת, ומתוך זה שלא הייתה לי תוכנית אסטרטגית ברורה על החזקה של הנכס, כי לא הבנתי את כל חוקי המיסוי בישראל, לא ידעתי שעל דירה שנייה כבר מחייבים אותי במס רכישה, ואת המורכבויות של זה,
נכנסת בעצם לאסטרטגיית הצבירה מוקדם מדי.
נכון, שבכלל נכנסתי לנכס שהוא לא מתאים לאסטרטגיית הקרוסלה. הוא מתאים מאוד לאסטרטגיית צבירה. אבל לא הבנתי שאני בכלל לא רוצה להיות בצבירה, שאני רוצה להיות בקרוסלה. על זה הפסדתי הרבה מאוד כספים. אני אשתף שכשהריבית ירדה בואכה 2018-2019, אני פתאום הרגשתי לחץ למחזר את המשכנתה, כי כשלקחתי את המשכנתה, כולה הייתי חייל משוחרר, קיבלתי ריביות שבאופן יחסי יחסית ליום זה זול, אבל יחסית לאותה תקופה היו ריביות גבוהות, ואנשים אמרו לי, מיועצי משכנתות, אנחנו נדבר על יועצי משכנתות, אמרו לי, וואו, אתה משלם כזאת ריבית גבוהה לקלט שלך, אתה חייב למחזר. ונכנסתי ללחץ, לא הבנתי, עוד פעם, זה גם נקודה אסטרטגית, לא הבנתי איך עמלת הפיראון המוקדם מחושבת, לא הבנתי שבפועל, זה שאני ממחזר את המשכנתה, נכון שהריבית על ההחזרים החודשיים שלי תרד, אבל בגלל הקנס שאני אשלם, בפועל לא חסכתי פה כסף כמעט בכלל, למעט במקרה שאני באמת אחזיק את המשכנתה הזאת לסוף. וחשבתי, טוב, אם אני קונה את הנכס הזה בשביל להחזיק אותו ל-50-60 שנה, אני אעשה את הפעולה הזאת כי יש בה איזשהו רווח, ושילמתי קנס פיראון מוקדם של 40,000 שקל על העסקה הזאת, ומתוך מחשבה שהנה העסקה הזאת הייתי לנצח ולא נורא, לאורך זמן זה הולך להתאזן, וכעבור שנה מכרתי את הנכס, שהבנתי שנכון לי למכור את הנכס בשביל להשקיע בנכס אחר, בשביל לחלץ הון.
הבנת שנכון לך למכור אותו, למרות ששילמת את הקנס פיראון מוקדם, למרות שזרקת את 40,000 שקל ללפח, כי יש לך אלטרנטיבת השקעה טובה יותר.
נכון, נכון בדיוק. אז רק על הנכס הזה, רק על הנכס הזה, אנחנו מדברים על יותר מ-800,000 שקלים כיום. זאת אומרת, הנכס הזה נקנה ב-2016. בסדר? אני כבר רואה 800,000 שקלים, יותר מ-800,000 שקלים, של רווח פוטנציאלי שיכולתי להרוויח מבחינתי זה הפסד. וזה רווח שיכל לעשות ריבית דריבית לאורך עשרות שנים שלא יהיה לי אותו לעולם. וזה הכאב, זה הטרגדיה של אסטרטגיה. ורוב האנשים שנכנסים לעולם ההשקעות בלי אסטרטגיה, חושבים לעצמם, טוב, זה סכומים קטנים, אני קונה דירה במיליון, ב-800,000, ב-1,500,000, למה אני צריך אסטרטגיה, בשמה אני צריך לתכנן, והם פשוט לא רואים, הם רק רואים את היום, את העכשיו, הם לא רואים את הטווח הארוך קדימה, ולא מבינים כמה החלטות האלה יכולות להיות החלטות דרמטיות. לצערי, פה לא נגמרות הטעויות האסטרטגיות שלי, גיא, אני מניח שאתה יודע את זה.
אמרת לי, אותו הסכום שאיבדת ברווח פוטנציאלי על הדירה הזו, אמרת, קחו אותו ל-30 שנה, קדימה, לכמה הוא מגיע? אני אגיד שהוא מגיע לאזור ה-10 מיליון שקלים.
זהו, רק על הדירה הזאת בקרמי גת.
תעשו אותו לפי אחוז תשואה של רק 7%, נניח שאנחנו לא משקיעים מוכשרים במיוחד, ויודעים רק להביא 7%, וזה סכומים עצומים.
כן, כן. הטעות האסטרטגית הבאה שעשיתי, היא שהשקעתי בנדלן מסחרי בחול. עכשיו, הנדלן המסחרי של עצמו, אני לא חושב שזאת הייתה טעות, לא טעות השקעה, ולא לא טעות אסטרטגית מבחינת ההשקעה עצמה, הייתה השקעה טובה עם הרבה מאוד היגיון, אבל ההשקעה הזאת כשלה. ההשקעה הזאת כשלה כי היה את הקורונה, ואחרי הקורונה אנחנו נכנסים לתקופה שהיה מאוד קשה. בכלל, אנשים התחילו לעבוד מרחוק, מרכזים מסחרים הרוויחו הרבה פחות. והטעות האסטרטגית הייתה מבחינתי, בזה שלא פיזרתי, בדיוק כמו הטעות שלך באליבאבא, ששמת את כל הביצים בסל אחד, 40% מהביצים בסל אחד, אני במקום לקחת את אותם 500,000 שקלים, ולהשקיע אותם בנגיד 2 או 3 נכסים מסחרים שונים, מתוך הבנה שסטטיסטית, 1 מ-3, פחות או יותר נכסים מסחרים נכשלים, אני שמתי פה את כל הכסף שלי על נכס מסחרי אחד, שהיה נראה, באמת התוכנית העסקית הייתה תוכנית מבריקה, והיה נראה שהתוצאות הולכות להיות מדהימות, והנה אני עכשיו רואה שהתוכנית הזאת נכשלת, אני מקווה שמתוך אותם 500,000 שהשקעתי בזמנו, אני מקווה שכשהדברים יתייצבו, אני אקבל חזרה 400. זה תקווה, מבחינתי, אם הפסדתי פה רק 100,000, אני רואה את זה כמצב שהוא יחסית מצב טוב. ועוד פעם, החשיפה שלי הייתה שליש מזה, שזו החשיפה הגיונית. במקום להפסיד 100,000 שקל, הייתי מפסיד 33,000 שקלים. זה סכום שהוא הרבה הרבה יותר קטן. עכשיו, פה לא נגמרות הטעויות האסטרטגיות שעשיתי. וברוך השם, לא חסרות טעויות אסטרטגיות, לומדים מכל טעות. גם כשקניתי את הדירה בבת ים, שהייתה דירה, מבחינת ההשקעה הייתה דירה הרבה הרבה יותר טובה מהדירה בקרמי גת, לקחתי את הלקחים מקרמי גת ועשיתי בדיוק הפוך. כאילו במקום לקנות דירה חדשה במחיר יקר, לקחתי דירה שתפסתי אותה בזול עם המון פוטנציאל במיקום פנטסטי, ועל העסקה הזאת הרווחתי הרבה, אבל כשקניתי את הדירה הזאת, ושיתפנו על זה בפרק כשדיברנו על דירה שמנה בבת ים, הבניין היה מוגדר כמבנה מסוכן. ומכיוון שהוא היה מוגדר כמבנה מסוכן, היה אפשר לקבל עד 50% מהמשכנתה לשמאות. השמאות שם יצאה 1,400,000. בסדר, היה אפשר לקבל רק 700,000 שקל משכנתה. ואת שאר הכסף באמת לקחתי כנגד הדירה של ההורים שלי, שזה דווקא היה צעד, שהיה צעד הגיוני.
זו הסיבה אגב שאני יצאתי, הרי בהתחלה בחנו את העסקה הזו ביחד, ואני יצאתי מהעסקה, כי אחוז המימון היה נמוך, ולא היה לי את כמות ההון העצמי להביא באותו שלב, לא היה לעסקה הזו.
נכון. עכשיו, מה שאתה ואני לא ידענו באותו זמן, זה היה לאפשרות לבצע החזר הון. לא ידענו שמבחינת הבנק יש אפשרות, גם אחרי שלקחנו את המשכנתה, כל עוד לא עברו יותר מ6 חודשים ממועד לקיחת המשכנתה, שאנחנו יכולים למחזר את המשכנתא, בעצם להגדיל את המשכנתא הקיימת.
כן, אבל רק בהכנה מראש. זה דורש הכנה מראש עם הבנק, עדיף אישור מראש של הבנק, ורק בתנאים מאוד מסוימים, שבמקרה הזה התנאים היו לגיטימיים.
נכון, ובמצב כזה, אני יכולתי למשוך כנגד הנכס הרבה יותר הון, מאות אלפי שקלים יותר כנגד הנכס, ואז את הכסף שלקחתי כנגד הנכס של ההורים שלי, יכולתי גם כן להשקיע אותו בהשקעה אלטרנטיבית. בחישובים שלי, רק על הטעות האסטרטגית הזאת, הפסדתי בערך 500 אלף שקלים, ביחס לאלטרנטיבת ההשקעה של מה שהיה, מאז התקופה שקניתי את הדירה הזאת. חבר'ה, קניתי את הדירה בבת ים לפני 3 שנים. כולה 3 שנים, אני כבר רואה רק על החלטה אסטרטגית אחת לא נכונה, 500,000 שקל של הפסד, היום, היום. לא מדבר על מה ההשלכות של זה לאורך 10 שנים. טעות אסטרטגית נוספת שעשיתי בשוק ההון, בעיקר בתחילת הדרך, באולי שנה או שנתיים הראשונות, כשנכנסתי לשוק ההון, זה שניסיתי לתזמן את השוק. אני נכנסתי לשוק ההון בסוף 2017, והרגשתי שהשוק יקר. הרגשתי אינטואיטיבית, אני שומע גם כל הזמן אנשים אומרים, עכשיו, בתקופה הזאת, השוק נורא יקר, ואמרתי עצמי, אני אתזמן את השוק, אני אהיה מהגיונים האלה, שנשארים במזומן, וכשהשוק ירד, אני אקנה, אני אכנס וקנה, וככה אני הולך להפוך להיות מיליונר. היו לי כמה פוזיציות קטנות, כמו אפל, כמו מייקרוסופט, כמו גוגל, שקניתי ברבע או שליש מהמחיר של מה שהן נמצאות בו היום, והייתי בטוח שאני קניתי אותם בהרבה הרבה יותר מדי יקר, ובדיעבד אני מסתכל על מה היה קורה, אפילו אם הייתי קונה מדדים, עזבו את המניות שהייתי מושקע בהם בזמנו, כשבאמת זה היה בעיקר המניות הטכנולוגיות האלה, אנחנו מדברים פה גם על הפסד שהוא בקלות של אזור ה-200-300 אלף שקל, שהפסדתי על כל הזמן הזה שחיכיתי בחוץ, ולאורך זמן אנחנו יודעים שמבחינה אסטרטגית, לתזמן את השוק לא עובד. לפעמים זה יכול להצליח פעם ב, לרוב זה לא יצליח, וכשאנחנו מבינים שלרוב התוחלת של אסטרטגיה מסוימת היא להיכשל, עדיף לא לנסות אותה אף פעם, עדיף לא להישאר במזומן, אלא להחזיק נכסים פיננסיים לאורך זמן. אגב, שוק ההון היה פעם אחת...
יש לך עוד טעויות?
לא, הפעם זה טעות שלי שהיא טעות שלך. אני אסביר את עצמי. וגם דיברנו על זה בפרק כשהתחילה המלחמה באוקראינה. כשהמלחמה באוקראינה עדיין לא התחילה, היינו... כמה, אולי, כמה שבועות לפני פריצת המלחמה, אתה היית באוקראינה, אני זוכר, אתה...
נכון, אני הייתי בקייב באותו.
נכון, אתה טיילת שם, בקייב, ואני קראתי איזשהו דוח של סבן קרלין, שדיבר על המצב שברוסיה, וסבן קרלין גדל בברית המועצות, הוא משקיע שאנחנו, שנינו מאוד מאוד מעריכים אותו ברמה אישית, וסבן אמר, חבר'ה, אני מוכר את כל המניות הרוסיות שלי. התקשרתי לגיא, אמרתי לו, גיא, תשמע, אתה ממש חשוף לרוסיה, באותו זמן, אנחנו שנינו השקענו במניות רוסיות, מניות כמו גזפרום, אנחנו קנינו אותם במכפיל של אזור ה-1, 1, 1.5, מחירי רצפה בצועת דיווידנד של 10% בשנה, כשמניות אחרות נתנו 1.5%, 2%.
למי שלא זוכר מה זה מכפיל רווח של 1, זה אומר שאתה משלם, אתה קונה את המניה, ותוך שנה החברה מרוויחה את מה ששילמת בעבור הקנייה של כל החברה.
כן, כן, ממש, 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 ממש הבנו שרוסיה נסחרת במחירי בדיחה, לא הבנו לחלוטין את הסיכונים של רוסיה, אבל עוד פעם, אנחנו לא נכנסים פה לשאלה אם זו הייתה השקעה טובה או לא השקעה טובה, אלא השאלה האסטרטגית. והתקשרתי לך, אמרתי, גיא, תקשיב, אתה ממונף, אתה חשוף מאוד מאוד לרוסיה, אני זוכר שרק רצינו לקנות עוד מהרוסיות, ואמרתי לך, גיא, תמכור. תמכור את המניות הרוסיות.
אני זוכר שאני עניתי לך תודה על הטיפ, אני אחשוב על זה, אבל לא נראה לי שאני מוכר. סיימנו את השיחה, ואחרי 30 שניות מכרתי.
כן, אז הטעות האסטרטגית שלי היא שלא הקשבתי להצעה של עצמי. אוקיי? אמרתי לגיא למכור, זיהיתי את הסכנה, הבנתי שיש פה סכנה משמעותית, אבל בראש שלי אמרתי, טוב, אני קניתי במחיר שהוא מחיר מצחיק, שאגב זה גם טעות אסטרטגית או טעות מחשבה.
תפרט על זה קצת.
כן, הרבה אנשים יוצרים עוגן בראש שלהם, של מה המחיר שאני קניתי, ומבחינתי אם אני קניתי במחיר כזה, אני לא מפסיד כסף, גם אם המניה צונחת, כל עוד היא לא מגיעה למחיר שאני קניתי, לא הפסדתי כסף, ועוד פעם, זה בדיוק לא לשים לב לרווח האלטרנטיבי, לצועה האלטרנטיבית שיכולנו לעשות. הדרך הנכונה להסתכל על כל נכס פיננסי, היא להסתכל עליו היום במצב הנוכחי הנתון, האם זו השקעה טובה להחזיק בה כיום? לא מעניין, קניתי אותה יותר יקר, קניתי אותה יותר זול, זה בכלל, בכלל לא רלוונטי, זה רק עוזר לנו אולי פסיכולוגית קצת, כשאנחנו נשענים על העוגנים האלה, ומבחינתי היה לי עוגן, אני ידעתי שאת המנויות הרוסיות, אני קניתי במחיר רצפה, ואמרתי, טוב, אני לא ממונף, לא הייתי ממונף באותה תקופה, גיא ממונף, לגיא זה סיכון שהוא משמעותי, זה סיכון אסטרטגי משמעותי שהוא יכול להימחק. לי זה לא סיכון אסטרטגי משמעותי. כן, אני יכול להפסיד פה קצת כסף, לא דמיינתי שהמלחמה הזאת תהיה מלחמה של שנה, גם לא ידעתי שתהיה בוודאות מלחמה, לא ידעתי שהרוסים הולכים להקפיא, עד היום אין לי גישה למניות האלה. למזלי, הקשבתי לעצמי חצי קלאץ'. כן, הורדתי את הרווחים שלי מהשולחן, שעוד פעם, זה בדיוק הגישה הזאת של להסתכל על העוגן, אז מבחינתי אמרתי, את הקרן אני מוכן להשאיר, את הרווחים אני אקח. אז באמת לקחתי את הרווחים שלי, אז פחות או יותר חצי מהסכום כן חילצתי מהבורסה במוסקבה, והשאר נעול שם עד היום. מבחינתי זאת טעות אסטרטגית, כשאתה מבין שיש סיכון קצה במדינה, ואתה מבין שמחיר המניה לא מגלם את אותו סיכון קצה, זאת אומרת, מחיר המניה כן גילם בעיות גיאופוליטיות עם רוסיה ומתחים וכו', הוא לא גילם מלחמה שרוסיה היום מכריזים עליה כמדינה שמבצעת פשעי מלחמה. זה לא, אני לא חושב שמישהו חשב, בוא נגיד, רוב האנשים לא חשבו שאנחנו הולכים להגיע למצב הזה, שאנחנו נראה מלחמה פיזית עם טנקים על אדמת אירופה.
אני הייתי בקייב, אני לא דמיינתי שאנחנו הולכים להיכנס.
כמה ימים לפני המלחמה, אתה אומר לי, אני זוכר, דיברתי לך בטלפון, אתה אומר לי, תקשיב, נדיב, אנשים פה שמבינים. זה קצת צעירות ותמימות, אבל בסדר. אומרים שאין סיכוי שזה יקרה, וזה הכל דיבורים. וזאת בעיניי גם כן טעות שהיא אסטרטגית. אם אני לוקח את כל הטעויות האסטרטגיות ומאגד אותם יחד, אני מגיע להפסד של כ1.5 מיליון שקלים.
בכסף של היום.
בכסף של היום. חלק מזה זה כסף שממש הפסדתי. חלק מזה הוא פשוט כסף של תשואה אלטרנטיבית שיכולתי להרוויח. מבחינתי זה הכל אותו דבר, אני לא מבדיל ביניהם. מבחינתי אני מסתכל על זה ואומר, ב8 שנים האחרונות אני הפסדתי 1.5 מיליון שקל שיכולתי להרוויח, אם הייתי משתמש בכלים האסטרטגיים שאני יודע היום. אני אפילו לא מדבר על רמת איזה השקעה לבחור, האם אני הייתי בוחר השקעות יותר טובות או פחות טובות, ברור שאפשר אפילו להגיע לתוצאות יותר טובות, אני מדבר אך ורק, אני מבודד את המרכיב של האסטרטגיה, ואני בכלל לא נכנס לפעולות שהייתי עושה, אם בגיל צעיר, בשחרור מהצבא, הייתי יודע על אסטרטגיה, אם אצלך הבנו שזה היה שווה בערך 8 מיליון שקלים לאורך החיים, לי זה היה שווה אולי פי 3 או 4 מזה. זה טעויות אדירות, וחלק מהמטרה שלנו בחברה שאנחנו פועלים ובפודקאסט היא פשוט לעזור לאנשים לא לעשות את אותם טעויות, להכיר שהטעויות האלה קיימות, להבין את ההשפעה שלהם, להסתכל תמיד על התשואה האלטרנטיבית, להסתכל על ההפסדים שאנחנו לא תמיד רואים אותם בעיניים, ולפעול בהתאם.
כן.
עכשיו, גיא, אמרתי בתחילת הפרק שאנחנו גם נציין מהי האסטרטגיה שאנחנו בוחרים להשתמש בה כיום, אז אני אשמח שאתה באמת תתחיל, תשתף באילו אסטרטגיות מבין האסטרטגיות שדיברנו עליהן לאורך הפודקאסט, אתה מחליט להשתמש.
אז אני היום נמצא באסטרטגיית הקרוסלה בנדלן. אני מקווה גם לקנות דירה על הנייר בקרוב, ובעצם להגיע לקרוסלה כפולה, קרוסלה פלוס דירה על הנייר. מבחינת התיק שלי בשוק ההון, יש לי תיק מרוכז יחסית, עם מעט מניות, והוא גם ממונף באחוזים יחסית גבוהים, ביחד עם אופציות פוט, להגן ממצב של ירידה בשוק ההון. ואני שמתי את כל אסטרטגיית ההשקעה האישית שלי על סוג של הפסקה, סוג של פאוז, כדי להתמקד בעסק שלנו. אנחנו בשלב של צמיחה מאוד מהירה, ואני מבין שהעסק כשהוא צומח יכול להצטרך גב כלכלי, ואני החלטתי בשלב הזה לשחק הרבה יותר סולידי מבחינת תיק ההשקעות שלי. אני לא מחזיק גם את החשיפה בשוק ההון באותה רמת מינוף שהחזקתי לפני שהחלטנו לפתח את העסק, וברגע שכל ההשקעות האלה בעסק יבשילו ויסו פירות, אני כאן מתכוון באמת לקנות את אותה הדירה לנייר, ובהמשך לבנות פורטפוליו נדלן באסטרטגיית הצבירה בחול.
כן, בסך הכל האסטרטגיות שלנו די דומות. לי יש גם את העניין של ההפרדה הרכושית, בשביל שיהיה אפשר לעשות הכל פעמיים, אבל גם אני באסטרטגיית הקרוסלה הכפולה, גם אני בתיק בשוק ההון שהוא יחסית יותר סולידי מאשר פעם, אני גם משקיע הרבה פחות זמן, ולחפש השקעות טובות בשוק ההון, מתוך זה שפשוט אין לי זמן, פשוט זה שאני מאוד מאוד עסוק בפעילות שלי, אם זה בעסק, בין אם זה דברים שקורים בתוך המשפחה, והפוקוס האסטרטגי שלי בעולם ההשקעות, הוא מאוד מאוד בסיפור הבן דורי, כיצד אפשר לגרום לכסף המשפחתי של ההורים שלי, של האחיות שלי, לעבוד בצורה יותר חכמה, בשביל להזניק אותנו קדימה, אז זה מה שאני מבשל מבחינה אסטרטגית קדימה.
גם אצלנו במשפחה יש כמה מהלכים שצריכים להבשיל בשנים הקרובות. אני לא אכנס פה לפרטים כדי לשמור על הפרטיות של המשפחה, אבל יש כמה מהלכים שאמורים לשחרר הון בשנים הקרובות, ואנחנו כבר מתכננים איך להשקיע את ההון הזה ברמה המשפחתית.
אוקיי, אז אנחנו סוגרים את הנושא הזה של אסטרטגיה. אני מניח שאנחנו נחזור בהמשך לדבר על אסטרטגיות נוספות, גם בהיבטים קצת יותר רחבים מאשר עולם ההשקעות ספציפית, כי עולם האסטרטגיה הוא עולם מאוד מאוד רחב, וזהו, אנחנו עוברים לנושא הבא. ומקווים שהיה לכם מעניין. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסים, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.